אין ליגת העל, אלופות, ליגות אירופה, על מה אנחנו נדבר היום, לוי?
כן, ספורט חלש עכשיו, תקופה מאוד חלשה, אולי נדבר על נדלן, דלק, משהו?
כן, בטח, אפשר גם לדבר על הרכבת הקלה.
יאללה, זורמים איתנו, מתי זה קורה, הרכבת?
די, מספיק עם השטויות האלה, היה גמר ליגת אלופות, יש לנו כדורסל, יש נבחרת, יש לא מעט דברים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו רוצים לדבר רק על ספורט, כי זה מה שאנחנו אוהבים. רז, תן לי בראש! פורשים בשיא ושישי שמח לכל המאזינים והמאזינות היפים שלנו. אני אציג את מי שנמצא איתי כאן היום, חזר מפגרה, לוי רז.
אהלן, אהלן, שישי שמח.
מה שלומך?
בסדר גמור.
איך היה שבוע שעבר?
לא הייתי פה, אז פחות טוב.
לשמוע אותנו, נהנית?
תמיד.
יופי. אבירן אוחנה, אהוב ליבי.
אהלן מודן, פרק 53.
פרק 53.
מתקדמים.
על מה אנחנו מדברים היום? נדבר היום כמובן על הנבחרת. אוי ואבוי. נגיד מה אנחנו חושבים, מה צריך להיות, לא צריך להיות, כן צריך להיות.
עידן חדש.
גמר ליגת האלופות, ריאל מדריד, אין דברים כאלה. איזה בסה שאין לנו סדרה של 5 משחקים לפנתיאון.
הכדורסל שלנו,
מדהים, כן. מדהים, מדהים, חולון והרצליה, איזה גמר, אימא לה, מתי זה קרה דבר כזה? מה זה, 30 שנה פעם אחרונה, 29?
כן.
מטורף. פורמולה אחת, רולן גרוס, מלפפונים, שער ירקות כמו שאנחנו אוהבים.
פותחים את הבסטה.
פודקאסט מגוון, יהיה מאוד מעניין, ואנחנו רוצים להתחיל עם סי שבועי, נתחיל כמובן עם לוי, האורח היפה שלנו, דבר איתי.
טוב, אז אנחנו גם נרחיב על זה בהמשך, אבל אני רוצה לציין את הרולן גרוס, זה מהטורנירים שמייצרים הפתעות, ציציפה סודח, מדוודה וודח, אלקרז אהוב ליבו של אווירה נודח, אבל קיבלנו רבע גמר של נדל מול ג'וקוביץ', שבאמת, אם הוא לא היה מתחיל בשעה 10 ומשהו בלילה, כנראה שהיה לזה אחוז רייטינג הרבה יותר גבוה, הוא נגמר בסביבות 2.5-3 לפנות בוקר שעון ישראל.
פה אצלנו בישראל הוא לא בטוח, אבל
היה רייטינג, אני ראיתי את הרשת שעפה על זה, ובאמת,
ספק.
זה באמת היה טניס ברמה הכי גבוהה שיש.
מסכים, טניס ברמה גבוהה, הרייטינג התחלק בין המשחק הזה לבין ציפורי לילה עם יוסי סייס באותה שעה, אבל
זה גם נורא נורא מעניין. אבירן,
אני, יש לי הרבה סיים.
נו, אז יאללה, תן לי כמה.
אז אני אתקתק אותם. אחד, עלייה היסטורית של מונזה, אחרי 110 שנים שהקבוצה הזו קיימת.
הוא חייב לי פה על הגב של
של הפורמולה. וגם על הגב של יונתן כהן.
בדיוק.
פעם ראשונה שעולה לסריה, קבוצה של ברלוסקוני, שהיה, אתה יודע, בעלים שנים של מילאן, ראש ממשלת איטליה לשעבר.
ישב בכלא.
גם בכלא, ושאר ירקות, אם כבר אמרת, אז מונזה עלתה ליגה, ואנחנו מברכים את הקבוצה הזאת.
מי הליגיונר שיגיע אליהם?
למונזה? בוא נראה, אולי אוסקר גלוך. הלאה, אילי אלמקייס, אתה אוהב את פינת הליגיונרים שלך, לוי?
והזכרנו אותו לא מעט.
והזכרת אותו הרבה עם הקבוצה שלו, עם אדמיר אבקה, הקבוצה שלו שהוא שיחק עם, יחד עם ג'וזף גנדה, אצל הרצוג.
אצל הרצוג שפוטר בסוף העונה.
אז נבחר לאחד מהפלופים של העונה באוסטריה, בין 22, אתה יודע, הוא ירד ליגה שנה שעברה עם דנאך בהולנד, השנה הוא ירד ליגה באוסטריה. מי הקבוצה הבאה שהוא ראית הליגה?
מזכיר קצת את סיפור הסולין.
כן, זה נראה ככה, כמו מישהו שהתחיל כזה בגדול באירופה, ודורך.
מצאת עצמו בגיל צעיר בנבחרת, ומשם
נכון, היה הייפ גדול.
דיברו, ברצלונה, עניינים, פה, שם, בסוף.
איך אמר מקודם לוי? אולי שנה הבאה, בני ריינה.
אולי.
זה היה הדבר.
בינתיים שלומי אז אולי הגיע.
ונסגור עם עוד סיבוב אירופי. הייתה עליית ליגה של מונזה, אז עכשיו הייתה ירידת ליגה היסטורית של דינמו בוקרשט, לראשונה בתולדותיה לליגה השנייה ברומניה.
יעד נהדר.
כן, יעד נהדר בוקרשט, הפסידה בפלייאוף הישארות, הישארות ירידה, ותשמע, היא הקבוצה השנייה הכי מצליחה ברומניה, 18 אליפויות, 13 גביעים, מוצאת עצמה בליגה השנייה, ואתה יודע, זה גם משהו היסטורי.
בסדר, עכשיו יהיה בוקרשט בליגה הראשונה, בוקרשט בליגה השנייה, בסדר.
בוקרשט גם על המטוס, ובקזינו.
טוב, לוי, מה איתך? לא סתם, עכשיו אני אדבר. הוא אפילו הופתע.
הוא בג'טלג מבוקרשט.
טוב, אז אני אעשה את זה גם בקצרה, אני אספר לכם סיפור מצחיק. בסדר? ליגה בולגרית, מחזור אחרון.
אירופה מחכבת.
וזה עוד, יהיה לנו פה עוד הרבה אירופה בגדול. קבוצה בשם צ'רצ'סקו סולו סופיה, שיחקה נגד לקומוטיב סופיה. סופיה הראשונה שאמרתי, צ'רצ'סקו. הייתה צריכה לנצח במחזור האחרון בשביל להישאר בליגה. את התוצאה הייתה 1-1. בדקה 95 הם קיבלו פנדל. קפטן הקבוצה
איתן טייב,
קפטן הקבוצה לא ניגש לבעוט את הכדור, שחקן אחר המאמן ביקש משחקן אחר לבעוט את הכדור, הבעלים של הקבוצה ירד מהיציאה, נכנס למגרש, לקח את הכדור, נתן את זה לקפטן. הקפטן מעט את הכדור, החטיא, הקבוצה ירדה ליגה. בסוף המשחק וגם יום למחרת התראיין הבעלים ואמר שהוא מוחזר מירדת ליגה ושפה זה נגמר, לא תהיה יותר קבוצה, ואני מסיים את הכהונתי עם הקבוצה הזאת.
מרגיש לי כמו איזי שירצקי.
וואו, זה כן, מרגיש פה משלנו כזה מקומי.
כן, זה היה...
סיפור נהדר.
סיפור נהדר, מסביב לעולם, כמו שאומרים.
לגמרי, ב-90 יום. הוא רוצה למחוק את הקבוצה. ב-90 שניות.
הוא רוצה למחוק את הקבוצה.
אתה יודע מה המוסר הזכיר של הסיפור?
כן.
סופה של סופיה.
סופה של... וואו, זה טוב, זה טוב. יפה. זה סרט נהדר.
כן, ונגיד, רגע, לפני, אחרי כל השיאים ואחרי כל הזה, נגיד גם מילה על... רגע, פחות עצוב.
נכון.
פחות שמח שלנו השבוע. מודי ברון, שהלך לעולמו אחרי מחלה קשה, באמת בן אדם שגדלנו עליו פה שנים.
משהו מדהים אצלו, שבאמת כולם אהבו אותו.
קונצנזוס.
ידעו שהוא היה אוהד הפועל חיפה, והוא במשחקים, וגם על אוהדי מכבי חיפה, הכי, 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 הכי משוגעים, אף אחד לא, אף אחד לא שנא אותו. כולם חיבבו אותו, באמת היה בן אדם מדהים, מדהים.
בנוסף גם לספורט, היה לו גם את כל התוכניות הדוקומנטריות, עם תל אביב יפו והקיבוץ. וכביש 90, והוא היה כותב בחמישייה הקאמרית, ומדינת היהודים, הוא היה רב גוני בתור בן אדם ויוצר ובמאי, ומערכוני ליגת אלופות שהוא היה מביים וכותב, זה פשוט דברים אחרים לחלוטין ממה שקיים בכל מקום בטלוויזיה הישראלית בוודאי, וזה פשוט עצוב. זה
מאוד מאוד עצוב.
וזה, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, אפילו בתוכנית הדגל בעצם של ערוץ הספורט ושלו, בכלל ליגת האלופות, רואים, הוא חסר. הוא חסר,
בוודאי שהוא חסר.
הוא חסר והוא יחסר וקשר.
אי אפשר להחליף אותו, יהיה דברים טובים, אבל הוא היה משהו מיוחד.
כן, אתה יודע, אומרים לכל, אמרו את זה אחרים גם השבוע, שלכל בן אדם יש תחליף, במקרה הזה קצת קשה למצוא תחליף לאיש כזה.
אני עדיין חושב שלכל בן אדם יש תחליף, אבל בצורה טיפה שונה. אחלה, מודי ברון, יהיה זכרו ברוך.
לגמרי.
אוהבים. אנחנו רוצים להתחיל באייטם של הנבחרת, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אמנם זה לא החג הזה, אבל נבחרת ישראל שיחקה נגד איסלנד אתמול, משחק הסתיים ב-2-2, קצת תובנות, משהו השתפר, משהו השתנה, לוי?
יש, בגלל שיש קרנבל וחגיגה סביב בניון את חזן בנבחרת, ויצא מצב שביברס נתחו פצוע, וערן זהבי פצוע, וניר ביטון לא בכושר, אז פתאום ראינו את קרצב, והבאדה, ואת כל השחקנים הצעירים ואת משה מיגל ויטור משחק שזה בסדר, זה מבורך, אבל אי אפשר לבנות עליו לעוד 3 שנים, זה לא רלוונטי. אז קודם כל יש פה איזה תהליך
לא רלוונטי, אבל זה עדיף לכל הבלמים שיש לך פה בליגה,
חד משמעית. כל עוד באמת אני באופן אישי לא רואה בזימון את טיבי או דגני שלא עשו שום דבר בנבחרת, אני כבר מרוצה. מפה נתקדם, כרגע אין לך שום דבר.
חולק עליך בגדול, טיבי נתן את החיים שלו בשביל הנבחרת והיה נהדר, הוא היה בדרך כלל בלם יציב לבד, ליד בלם שהוא הרבה הרבה פחות טוב, וראית את המגבלות שלו, ולטיבי יש את המגבלות שלו, אבל הוא היה בלם נהדר, והוא נתן את החיים שלו בשביל הנבחרת, ואני כן חושב שהוא עשה המון.
לא אמרתי שלא, אבל הרבה פעמים טעויות שלו, או טעויות עליו, או טעויות בשיתופי פעולה, היו אלה בעיות.
אין ספק.
ואם כבר רוצים להצעיר את הנבחרת...
שתוקפים אותך כל המשחק, בסוף מקבלים שערים, לא משנה איזה בלם תהיה. הנה נגד איסלנד אתמול. 3 מצבים, 2 שערים. עזוב אותך שטויות.
נכון, ובדיוק זה העניין, אבל ברגע שביברס יהיה קשיר, וניר ביטון יהיה קשיר, ורן זהב יהיה קשיר, אז כל הדבר הזה לא שווה כלום, כי בסופו של דבר אתה לא תראה את הבופן משחק, אתה לא תראה את קרצב משחק, וליאל הבאדה אתה לא תראה אותו משחק, ולראיה, אני לא מבין למה הביאו בכלל את ליאל הבאדה, ואת קרצב, כשהנבחרת הצעירה מתמודדת על עלייה ליורו, והם הפסידו ללטביה, שזה... בהמשך נגיד.
זה בושה בפני עצמה.
שנלחמתם על המשחק ידידות מול גרמניה עם מרקו בלבול, אבל עכשיו אתם לא נלחמתם על זה, אז כאילו מה עשינו? כאילו איפה העמוד שדרה?
אני הולך איתך, אני מסכים. ציירו את זה שכאילו חזן הוא בא מהנבחרת הצעירה, אז הוא נותן במה לשחקנים שהוא היה איתם בנבחרת הצעירה. בתכלס, זה לא באמת נכון, כי אם, כמו שאמרת, לוי, אם זה אבי היה פה...
חד משמעית, הוא הצליח בהרכב.
בדיוק, אז הוא היה פותח
כנראה... אז דבור צריך לפתוח.
אז הוא היה פותח, רגע, עזוב רגע, דבור. הוא היה פותח כנראה במקום הבדה, הבדה לא היה משחק, זה היה זה אבי שם.
הוא לא צריך לפתוח במקום הבדה. אנחנו תכף נדיין על העניין של
המערך. לא משנה, ואם ניר ביטון היה ונתחו היה, אז או אבו פני או קרצב לא היו משחקים, אז אין פה באמת...
הם אני מסכים, לא צריך... היו מקפל לי פחות
טוב. אני מדבר על הקונספציה. עזוב רגע, שחקנית פרטנית, להציג את זה כאילו עכשיו אנחנו מצעירים את הנבחרת ונותנים במה לשחקנים, זה נכון, כי ראינו שהם פתחו במשחק הזה, אבל זה עם כוכבית, כי זה היה בגלל אילוצים שהשחקנים הבולטים לא היו.
ומה יהיה נגד אלבניה?
מה יהיה נגד אלבניה? אלוהים גדול, אתה יודע, אני לא יודע, אותם שחקנים לא נמצאים, זה אבי ו...
הם לא היו, הם לא היו שני משחקים הקרובים, אז כנראה שמה שאתה רואה עכשיו ירוץ גם הלאה. ככל הנראה וייסמן נפתח במקום דבור, כי וייסמן היה סיכום...
מה שהיה חייב להיות אתמול?
כן, בוא נדבר על זה באמת. אני לא מבין, למה דבור פותח בהרכב, כשווייסמן בכושר בדים?
במשחק הזה ספציפית, לפי מה שגם הבנתי שהסבירו,
מה הבנת?
הוא הגיע מוויאדוליד, רצו לתת לו טיפה מנוחה, שישחק חצי שעה ולא 90 דקות, לגיטימי לחלוטין, בן אדם פה שיחק לפני 3 ימים, משחק העלייה של וויאדוליד.
לא לגיטימי ולא בטיח, וייסמן צריך לפתוח נקודה.
אני מסכים, אני חושב שדבור, יש את העניין הזה עם השריקות בוס ששורקים לו, אני לא בעד זה, אבל זה המצב הקיים, ואי אפשר להתווכח עם הקהל.
וזה לא ייפסק עד שהוא יפרוש.
נכון, אני חושב שזה קצת ירד לעומת המשחקים הקודמים.
בוא נדבר על זה רגע. אני שומע ברחש שדורשים מדבור, גם המשפחה שלו, לפרוש מהנבחרת. אתה רוצה לפרוש, תפרוש. זה לא כזה מעניין. קיבלת הזדמנות לשחק בנבחרת, לא אהבו את מה שאמרת, תקבל את זה כמו גבר. השחקנים בעדך, אוהבים אותך, רוצים שתהיה בנבחרת. השחקן טוב, אתה מוכשר, לא כל הקהל שורק לך בוס, תפסיק בבל את המוח, זה לא מעניין אותנו. יש את האלה ששורקים וימשיכו לשרוק, כי אמרת משהו שאותם, בוא נגיד שמבחינתם, סולחה לא תהיה פה עם הכמות אוהדים הזאת ששרקה לו את השריקות בוס. ככה זה, ככה זה ימשיך להיות. אתה רוצה להמשיך להיות בנבחרת? תהיה. אתה לא רוצה? אל תהיה. זה לא מעניין.
אז הוא סוג של עשה מהלך השבוע שדיבר עם השחקנים ואמרתי, בוא נתעלם מהשריקות בוז, אני חזק ואתם אל תיקחו,
וגם השחקנים מגבים אותו, אז מה הבעיה?
אבל ראית שכשהוא הוחלף אתמול,
למה שהבופני שיחק, היה לו שריקות בוז?
לא, אבל תראה, כשהוא הוחלף,
יש הבדל בין הבופני לדבור, ויש הבדל בין מה זה עשה ברשתות החברתיות בזמן שמדינת ישראל הייתה תחת התקפה.
נכון.
לעומת מה זה לא עשה.
הוא עשה טעות והוא התנצל, וזה בסדר, והשחקנים סלחו לו, ואם יש כמה אוהדים שלא רוצים לסלוח, הכל בסדר.
אז
תמשיך לשחק.
אז יפה, אז הוא...
בלי כל הרעיונות האלה, אולי אני אפרוש, אולי אני לא אפרוש. אתה רוצה לפרוש, תפרוש.
אז הוא לפחות הציג את זה כאילו, בואו לא נתרגש מהשריקות האלה, ואני חזק ואני חזק. ברגע שהוא הוחלף, שרקו לו בוז, עוד פעם הוא מלמל שם כמה מילים,
סינן שם...
עוד פעם המשפחה והכל אומרים לו לפרוש. אז אני אומר, זה היה סוג של לדעתי המפלט האחרון שהוא ניסה להתפייס עם הקהל, להגיד זה מבחינתי עבר, אני מתנצל והכל, זה לא עבד, שרקו לו בוז.
קהל לא שוכח כל כך ומפה, מהר.
נכון, אבל הוא לא צריך לקחת...
זה מדינה לחוצה שיש בה הרבה בלגן, לא סולחים כל כך מהר, לא שוכחים כל כך מהר, אולי סולחים, אבל נכון? לא שוכחים.
הקהל הוא חלק מהדבר הזה, אבל אתה לא יכול... לחיות לפיו. זאת אומרת, אם הם שורקים בוז, אז לא טוב לך, ואתה, זה מה יש. זה המצב,
תיק את אורליבת. היום בסכרים שרקו להם בוז, וסיכו, ועשו קריירה, אני
אדבר, ערן זהבי קיבל שריקות בוז בסמי אופר בסרט, הקפטן המפורסם, שהוא זרק אותו, ולראיה חזר אחרי שנתיים לשרק בנבחרת.
זו, בינינו, כן, בוא נגיד את האמת, אימון הסדבור היה כובש גול, והנבחרת הייתה מנצחת, אז לא היו מדברים על השריקות, ולא היה מפריע לו כלום. היכולת שלו לא טובה, לא מגיע לו לפתוח בהרכב.
לכן אני אומר, בונס דבור שחקן מוכשר מאוד, ועושה קריירה יפה מאוד באירופה, והוא שחקן טוב, ומגיע לו להיות בנבחרת, אני לא אומר שלא. אבל כרגע, וייסמן צריך להיות ראשון, פותח בהרכב, ואם אתה שואל אותי, מבחינת ההתקפה, היה לנו את וייסמן, אבדה וסולומון. סולומון הייתי משאיר, אמנם לא שחק הרבה זמן, אבל עדיין הייתי משאיר. בצד של הבדה אומן הוא כבש גול ויפה מאוד וכל הכבוד, מבחינתי עומר אצילי היה צריך לפתוח, 10 דקות השחקן הכי טוב בליגת העל, בושה בעיניי. אבו פאני, אם אתה שואל אותי בכושר הנוכחי כרגע לא מגיע לו מקום בהרכב של הנבחרת, יש מספיק שחקנים טובים שאמורים להיות, אבל שאר הדברים היו בסדר גמור, ולגבי השלושה שחקנים שדיברנו עליהם, זה אבי חד משמעית חייב להיות בהרכב, ביברס כבר מזמן לא צריך להיות בנבחרת, וניר ביטון, הנה של תקופות, בוא נראה לאן הוא ילך ואז נוכל לדעת.
ניר ביטון כשהוא משחק בלם, אז אין לך מה לשחק איתו. כאילו, בסופו של דבר, הוא יכול לשחק איתך בשלושה בעלמים, ומבחינתי, לראות את ניר ביטון משחק בשלושה בעלמים, זה כמו לראות את רמי גרשון משחק בשלושה בעלמים. אין הבדל. זה, יש לו קצת יותר טכניקה, נכון? אבל הוא בהכלה של בין קשר אחורי לבלם, זה פגע בו כבר לאורך השנים. תן לו קשר אחורי, אם הוא בכושר טוב, דור פרץ לא צריך לראות מגרש, דור פרץ לא בכושר כרגע, הוא לא שיחק הרבה זמן, אין סיבה. דן גלאזר צריך להיות לפניו.
מה זה אם הוא בכושר טוב? מה זה אם הוא בכושר טוב?
ניר ביטון כרגע פצוע ולא שיחק הרבה זמן, ודור פרץ על אותו משקל לא שיחק יחסית הרבה זמן, שיחק משחק אחרון של ונציה כמה דקות יחסית.
אני לא יודע, אני חושב שגם אם דור פרץ בחצי כושר הוא שווה את ניר ביטון בהרכב, זו ידעתי.
אבל המערך של הנבחרת הזאת, אמנם יצאנו מהקיבעון של החמישה בלמים.
כן,
אבל אתמול גיא לוי אמר את זה בסוף השידור, בפוסט גיים של ערוץ הספורט, שראיתי כמה דקות ממנו.
זה אמירן אוהב לשמוע מאוד את גיא לוי שאומר את הדברים האלה בסוף.
סוף סוף מישהו אמר את המשפט של למה האוסטרים שיחקו עם שלושה בלמים. כי אין פה שני בלמים, אין פה בלם אחד, אז לקחו שלושה. להגיד לך שאני מסכים עם זה? לא.
דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים.
אבל יכול להיות שאם מיגל ויטור פתח אתמול בהגנה, היה צריך להביא את הציוות שלו מבאר שבע, שזה אבו עביד, לדעתי. יכול להיות כי הציוות של שניים שכבר משחקים קבוע ביחד, יכול לעבוד יותר טוב.
נתן להסכים איתך.
שון גולדברג, העונה היה הבלם הישראלי הכי טוב בליגה.
מי פתח ליד ויטור אתמול?
שון גולדברג.
מגיע לו על אבו עביד.
נכון, אני אומר, אבל במידה ואתה בונה על זה בצורה כזו או אחרת, ברצלונה פיקה ופויול פתחו ביחד.
לא בוחרים ככה, זה לא עובד ככה.
אבל אתה צריך גם...
אתה תוותר על שחקן שעשה את העונה אולי הכי טובה שלו, בשביל להביא בלם בינוני, רק בגלל שהוא משחק איתו באותו קבוצה?
א', אבו עביד שיחק בנבחרת והיה נהדר. שיחק מול סקוטלנד והיה נהדר.
נהדר לך, לא לאחרים. לא יודע על איזה נהדר אתה מדבר, היה בסדר.
הוא בסדר, אבל...
הוא אחלה שחקן, אני לא אומר שלא, אבל... שון גולדברג מגיע לו ביפר להיות בהרכב במקומו.
חד משמעית, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שצריך לחשוב רגע, אולי... משהו שיכול לפתור את זה, זה שני שחקנים שכבר יודעים לשחק ביחד, יעבוד יותר טוב מבחינת התאום. כי לא היה תאום אתמול בין גולדברג לויטור, היה צ'יפים שם שרצו מעליהם, וגולדברג כמעט עשה פנדל שם.
זה מייצג לך בסופו של דבר, שגם אם אתה מביא שחקן שהוא הבלם הכי טוב פה בארץ, כמו ויטור, זה לא אומר שהוא יצליח בנבחרת, כי לא עובדים מספיק ביחד.
שחק אחד, שחק ראשון.
לא משנה, אבל אני אומר, ראית אתמול נבחרת כמו איסלנד.
גם לא ילד.
ראינו את המשחק נגד איסלנד. איסלנד נבחרת שלפני כמה שנים היא הייתה באמת נבחרת חזקה, נבחרת שהיא ברמה שלנו, אתה יודע מה, ופה בארץ היינו צריכים לנצח אותם, ואם אתה לא מנצח אותם פה, אז מתי כן תנצח? וראינו שמשלושה מצבים הם עשו שני שער, אמנם טעות אחת ענקית של מרציאנו, שזה גול שלו 100%, אבל ראית שאת ההגנה
בשניהם הוא השם,
בשניהם עבר לו הכדור מתחת לרגל.
עזוב, השני
יותר מדי משחקים,
השני אני לא כזה לא זוקף את זה לחובתו.
אני חושב כאילו הוא קיבל את הזימון, הוא קיבל, הוא מקבל בכל מקרה, אבל הוא קיבל את עבודת השוער הראשון בגלל שהוא שיחק במשחקים האחרונים, והשוער המחליף של פיינורד היה פצוע, אז הוא שיחק, אבל אם הוא לא משחק, לדעתי, יש פה שוערים שעדיפים עליו בשער. הוא מאכזב יותר מדי פעמים, שלא לא רע בכלל.
עומרי גלאזר, לדעתי, רק אם אתה כבר אומר, הבלם הכי טוב בישראל, עומרי גלאזר אומנם לא היה השוער הכי טוב בישראל, אבל נתן פה איזה כמה משחקים טובים בסוף העונה, שהיו יכולים להכניס אותו לפחות להסתכל.
מרציאנו מאכזב אותנו יותר מדי. כל הזמן הוא מקבל
הוא יכול להגיע למשחקים הכי חשובים של הנבחרת, אם זה מול סקוטלנד.
מצד אחד הוא עודף כדורים של וואו, מצד שני הוא מקבל כדור.
נכון, היו לו אתמול שתי הצלות גדולות.
ומצד שני יואל אבוחנה מחזיר לו כדור שנכנס לשער. זה התחלואה של הכדורגל הישראלי.
עם שוער מה שנקרא קשה, אתה יודע, קשה לקחת את זה כחלק מהמשחק.
יואל אבוחנה? יואל אבוחנה?
עשה אותו יואל.
הוא אמר יואל, וזהו, אני לא...
בגרמנית זה יואל. ג'יי בגרמנית זה יואל.
חשבתי זה כמו משה ויטור.
אם אני לא טועה, הוא שיחק השנה במרכאות, כמובן לא יכולים לראות אותי כרגע, בלגה ורשה, לא שיחק. היה בספסל. והוא יכול להיות בלם מחליף. בסדר, יפה.
בסדר, אבל ספציפית על המשחק, אני חושב שהמערך של חזן היה קצת הגנתי מדי. אני חושב שעוד שחקן בהתקפה היה צריך להיות פה באמצע.
אולי הוא חשב שהבופני יעשה את ה...
היה בור מאוד גדול באמצע, כי לקחת את פרץ ואת קרצר,
אתה לא יכול לשים גם את קרצר וגם הבופני, את פרץ והבופני ביחד.
שלושה שחקנים דפנסיביים, באמצע היה ריק. היה שם בור ודבור בכושר רע מאוד, אבל אני יכול טיפה לקבל את זה שלא קיבל כדורים. לא היה מי שימסור, כי סולומון
לא היה לך בצד. לא היה לך את ה-10, את השחקן 10.
בדיוק.
היה לך שלושה שחקנים, שאפילו אף אחד מהם הוא לא 6, כולם היו 8, שלושה שהם 8, פרץ הוא 8, קרצב הוא 8, ואבופני הוא 8. אין פה אף אחד שהוא 10, שייתן את הכדור שמאלה, שייתן את הפליק הזה ימינה לאבדה.
לא צריך שיהיה, אפשר לייצר את זה תוך כדי, אבל באמת, לשחק עם שלושה קשרים שכביכול עושים יותר הגנה מעבודת התקפה. אחד אם היה משחק עם, לצורך העניין, עם הצילי באמצע איתם אולי, או עם עוד שחקן אחד, יכול, עשה את זה במכבי תל אביב.
זה עדיף מאשר שדור פרץ ישחק כפליימייקר.
אחלה, מהמם, מסכים.
ואומנם,
לא ישבו שחקנים בספסל שאתה יכול לשים אותם באמצע? לביא?
לא, אתה יכול, אבל
ירדנו... גם את סולומון יכולת לשים באמצע.
ירדנו מחמישה בלמים, אבל עברנו לשניים, לארבעה בהגנה ושלושה אחוריים. זה בערך אותו דבר, כי שמת פה שלושה קשרים אחוריים.
דור פרץ יכול לשחק בלם, להזכיר לך, רוטנשטיינר עשה אותו בלם.
זה די דומה בסופו של דבר.
זה לא היה רחוק אם היינו ב-1-0 דקה 80, שדור פרץ יהיה בלם לרגע.
בסופו של דבר, אני אומר, חזן בא, ויש קצת, יש לו לובי מאוד גדול, ותמיד מפרגנים לו, והוא מדבר גם מאוד יפה, חזן.
מאוד יפה.
הוא מדבר קצת, אתה יודע, במקום של, כאילו כמו שאני עכשיו, מאמן הנבחרת, סוג של, כן, אנחנו צריכים להילחם, וצריכים, מה זה להילחם? מה, מישהו עולה לשחק כדורי בלי להילחם? הוא כל הזמן חוזר על המנטרה הזאת שאנחנו צריכים להילחם, ולרוץ יותר מהיריבה. זה לא בייסיק של כל דבר, לא חידשת לנו פה כלום.
הוא מדבר בסדר, וכיף לשמוע אותו וזה, אבל כן, הוא קצת חוזר על אותו מנטרה כל הזמן.
אז יפה, אז אני חושב שהוא עלה קצת במערך, הוא היה צריך להיות במערך קצת יותר הרפתקני, איסלנד זה לא נבחר שאתה צריך לפחד ממנה.
הוא אמר בסוף המשחק ששיחקנו הכי התקפי שיש.
אני לא חושב ששיחקנו התקפי, זה שהוא עלה בסוף עם עוד שני, עם וייסמן ועם אצילי לעשר דקות, זה לא אומר שרק את המערך התקפי, והנפילת מתח הזאת שהייתה אחרי השער הראשון, פתאום חזרנו אחורה, כאילו פורטוגל משחקת נגדנו עכשיו בדרגה או... חבר'ה, זה כולה איסלנד, בוא נשחק כדורגל, זה לא עבד, ואני חושב שלא ראינו פה איזשהו משהו חדש מהנבחרת, שוב, זה משחק ראשון, אנחנו לא שופטים את זה עכשיו לאורך כל הזמן, אבל לא ראיתי פה איזה משהו חדש, אתה יודע, שנותן לי פה איזה תקווה לראות משהו אחר מהנבחרת הזאת.
אני רוצה להגיד בהמשך של הדברים פה, זה שהופעת ברכורה למחמוד ג'אבר, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אח שלו, שחק בנבחרת פלסטין,
נכון.
שזה משהו מאוד מעניין, אתה יודע, יש את הבואטנגים של גאנה וגרמניה, אז לנו יש את הג'אבר של פלסטין וישראל.
וגם הג'אבר הזה ששיחק אצלנו, אני עדיין חושב שזה מוקדם מדי לתת לו מקום לשחק בנבחרת.
זה גם שחקן שלא שיחק בשום נבחרת צעירה לפני כן, זאת אומרת, יופי, ראיתם ממנו משהו, אין בעיה, זמנו אותו בסגל הרחב, לא מספיק עדיין.
אני חושב שחזן, גם מזה שהוא רוצה את העדת הקהל והתקשורת אליו, הוא עלה קצת עם שחקנים שיבואו ויגידו, הנה הוא נותן. הוא נותן לצעירים,
בסדר, אבל אתה זוכר מה המאמן הקודם שעשה את אותו דבר?
אבל אם שחקן...
לואיס פרננדז עשה את אותו דבר עם טל בן חיים ועומר דמרי וניר ביטון, לואיס פרננדז מול לטביה לדעתי הפסדנו בבלומפילד, הוא נתן להם שחק, לא יצא מזה כלום. יצאו שחקנים טובים, כן? זה לא... זה... אמר, אבל גם הוא זה, נתן, מודן, נתן ונתן.
אמר את זה פה בצורה הכי נכונה. אם שחקן העונה בארץ משחק 10 דקות, ושחקן שב-90% מהזמן לא פותח בכלל במכבי חיפה, משחק יותר ממנו, זה אומר הכל.
זה בושה. זה באמת בושה.
אני מסכים.
למה מה? הוא לא יכול לפתוח במקום אבו פאני באמצע ליד אור פרץ וקרצב? זה בושה. אני לא מצליח להבין איך... אני יכלתי להיות מאמן אתמול הרבה יותר טוב ממה שהם עשו. אני הייתי בונה לך הרכב הרבה יותר טוב. לא יכול להיות שמכל השחקנים האלה זה הרכב שהוא צריך לייצר.
גם אם לא הרכב, אבל השינויים שהיית עושה תוך כדי, הם לא היו אלה. ג'אבר לא אמור לשחק בנבחרת ישראל כרגע.
יש לך חמישה חילופים, מה אתה מחזיק אותם עד דקה 80?
כן, לא, אבל הוא הכי שחקנים בין לבין, אבל כאילו, חכה עם אצילי עד דקה 80. תכניס אותם כבר.
נשארנו קצת, היינו פחדנים, ונשארנו פחדנים, ואם אתה לא מנצח נבחרת כזאת בבית, עם הקהל שקצת בא,
בין כל החיבה שלנו לחזן, שאנחנו אוהבים לשמוע אותו קצת מתראיין, ומדי פעם קצת חוזר על אותו מנטרה, ואנחנו אומרים שזה קצת מעייף וכאלה, אם הוא ימשיך ככה עוד ועוד ועוד, אתה גם לא תאהב לשמוע אותו מתראיין.
אני כבר לא כזה אוהב לשמוע אותו מתראיין, כי הוא מדבר כמו איזה סוג של חצי אוהד כזה, אתה יודע, מישהו שמאוד אוהב את הנבחרת, אבל מה תכלס מקצועי, לא ראיתי אתמול במגרש, וגם בדיבורים לא שמעתי מה הולכים לעשות, חוץ מבואו נתלהב ונרוץ. אז להתלהב ולרוץ לא מספיק בשביל לנצח.
גם בשכונה זה כבר לא מספיק.
מה בין היום יש לא להגיד על העניין?
אני יודע, היה פעם ווקי טוקי ביניהם, משהו, היה הודעות,
משהו עם כוסות, עם חוטים, משהו, לא?
שתי כוסות ישר.
שליח יורד מהיציע.
מה אני אגיד לך, אני מקווה שנראה כדורגל יותר טוב.
מה רואות אליכם להמשך, כאילו, אנחנו נדבר כבר בפרק הבא על המשחק נגד אלבניה.
זה שתי נקודות שבאמת בוזבזו פה.
בית עם אלבניה ועם איסלנד. רוסיה לא שמה, זה אני חושב פעם ראשונה שבית של שלוש קבוצות.
עושים את הכל בשביל שנעלה.
היה לנו בדרג הקודם שהיינו עם אלבניה וסקוטלנד.
אלבניה וסקוטלנד, זה היה באומות.
נכון.
נכון.
עושים בשבילנו הכל בשביל שנצליח לעשות משהו, ואנחנו עדיין מפשלים.
אתה חייב לנצח את אלבניה ואת איסלנד, בשביל לשמור על החיים שלך, לקראת עוד משחק.
אנחנו נדבר על המשחק הבא כבר בפרק הבא, אבל סתם בשביל זה. אתה חושב שישראל יכולה לנצח באלבניה?
לא. לא בגלל שאלבניה כזו גדולה.
לביא. כן?
כן, אני חושב שאנחנו...
גם ניצחנו באלבניה, להזכיר לכם, זה היה ודיין אייבינדר.
אז קיבלת פה בראש.
נכון.
אתה 3-4-0, קיבלת פה 3-0.
3-0 שם, זה היה בתקופת אלישע לוי.
נכון.
ודן אייבינדר שם כיכב עם זהבי, דחפו, וזה היה באמת משחק שהיה כיף לראות.
אתה זוכר שדן אייבינדר כיכב.
גם הוא לא זוכר.
לא, דן אייבינדר היה רשום לו בוויקיפדיה פעם שהוא היה קפטן גרב, שזהבי זרק את הסרט ואף אחד לא רצה לקחת אותו, אז הוא שם אותו בגרב.
קפטן גרב, זה יפה.
קפטן גרב.
סדרה טובה הייתי עושה.
לילדים.
ביוטיוב.
נכון,
כמו בייבי שר כזה,
אולי ככה נקרא לפרקים המצולמים, קפטן גרב.
אנחנו רוצים להתקדם חברים, יאללה, דיברנו יותר מדי על הנבחרת והמשך לדבר בהמשך. ליגת אלופות, היה לנו גמר, ליברפול, ריאל מדריד, כמו שחשבנו, ליברפול היו טובים יותר.
זה לא ליברפול ריאל מדריד, זה ליברפול קורטואה. ריאל מדריד לא הייתה שם, היה שם הבלחה אחת מדויקת של ולוורדה וויניסיוס, וזהו. כל השאר היה שם קורטואה.
וזה מספיק בשביל לזכות בתור.
ביתה אחת לשער במשחק.
ביתה אחת, שער אחד.
ייצור מצב מקסימלי. וזהו.
זה ריאל. זה ריאל. זה מה שהיא עשתה כל השנה הזו בליגת האלופות. פשוט מדהים.
לא, בליגת האלופות במהלך העונה היא עשתה קצת יותר מזה.
לא, אבל הכוונה שהיא הייתה פחות טובה בכל ההתמודדויות האלה בטוטל, ועדיין היא מנצחת.
זוכרים שהם הפסידו בברנבאו לשריף טיראספול?
נכון.
כן, שריף טיראספול.
הפסידו ל... תשמע, זה מדהים. זה פשוט מדהים.
ותראה אותם עכשיו. אתה יודע, זה מצחיק. ראינו בהתחלה את ה... גם בדיבורים, וגם ראינו את זה באחוזים של הווינר, שנותנים לזוכה. זה מדהים איך קבוצה שאתה יודע שהיא בדרגה אחת לפחות, פחות טובה מהקבוצה השנייה, ועדיין כולם הולכים איתה שהיא הולכת לזכות.
זה מדהים.
זה מדהים.
ידענו כאילו, שליברפול יהיו טובים יותר,
אתה יודע שיש פה יכולת.
יבטו יותר, ועדיין רוב המאמרים הלכו עם ריאל מדריד.
כי יש פה כאילו יכולת מול מזל סלש אופי.
סלש מסורת סלש הכל.
וזה ניצח, וזה ניצח את היכולת.
על זה נאמר קבוצה שרוצה להיות מלכת אירופה, או קבוצה ששואפת להיות מלכת אירופה, שזה ליברפול הרבה שנים, או... גם מילאן וביירן מינכן וברצלונה שואפות, לבין מישהי שהיא באמת מלכת אירופה, שזאת ריאל מדריד, עם כפול תארי אליפויות אירופה, מהבאה אחרי המילאן, שזה 7-14, זה נתון שהוא לא נתפס. אתה יודע, הדבר היחידי שאני יכול להקביל אליו בארץ, זה מכבי תל אביב כדורסל, בין כמה יש למכבי תל אביב אליפויות, לעומת מה יש אחריה.
תקביל אולי גם בכדורגל, מכבי תל אביב אליפויות בכדורגל למכבי חיפה.
בסדר, אני מקביל אבל את הקיצון.
או שלדברים פחות טובים לחיפה אתה פחות מדבר.
לא, זה תלוי איפה אתה סופר את האליפויות בארץ, אם אתה סופר אותה משנות ה-80, משנות ה-40, מהמשטרה הבריטית.
משטרה, כן, בדיוק.
זה הכל עניין, אני מדבר מהכדורסל, כי זה באמת הקיצון הגדול ביותר.
ואנצ'לוטי עם תואר רביעי, היחיד בהיסטוריה, שעשה 4 תארים של ליגת אלופות, מאמן מדהים ש... לא הלך לו כל כך באברטון, שהייתה לו קבוצה טובה,
נכון.
לא הלך.
אבל בתור מישהו שאימן את אברטון, הוא מחרב לליברפול. חשוב על זה.
נכון, יפה, עשה את החיבור. חיפשתי פה את ג'רארד, אבל לא היה.
אלכס שומע את זה בבית ומתהפך.
שמע, היכולת הזאת באמת של ריאל להגיע למעמדים הגדולים ולתת האקסטרה הזאת, זה באמת...
אבל בוא נתעכב רגע על הכדורגל. עזוב, בסדר. קחו ליגת אלופות, כל הכבוד, יאללה, בסדר.
כדורגל לא טוב של ריאל. לא היה כדורגל טוב, הם לא עשו יותר מדי במשחק הזה.
זה מוגזם, לא?
הם הגנו על עצמם.
קורטואה ביכולת מדהימה, לקח שערים בטוחים.
איזה שוער.
קורטואה והבלחה. זה באמת סיפור המשחק הזה, כי ליברפול גם לא עשתה מספיק את הפרס הזה על השער.
מצחיק, שגם היה גם שער חוקי של ריאל נפסל.
היו צריכים לעשות יותר.
ושער חוקי של ריאל נפסל.
יותר ממה שהם עשו, זה לשים את הכדור ברשת. ופה קורטואה עם האף, עם המרפק, עם הברך, עם הגליצ'ה, עם לא יודע מאיפה הוא הגיע, לקח כדורים של באמת 100% גול. בוא נגיד שלצורך העניין מרציאנו עומד בשער, ריאל מדריד קבל את 10. אם אתה רוצה להקביל את השוערים.
איך הוא היה חייב להכניס את מרציאנו? מה עשיתם לו?
אבל תשמע, אם אתה לוקח את שני השוערים, גם אליסון וגם קורטואה, קורטואה הוא ברמה אחת מעל.
אבל אליסון לא עבד. לא הייתה לו עבודה בכלל.
נבטו לו שתי ביתות לשער, שער אחד שנפסל. בשער אחד שהוא קיבל, זהו.
זה הכל, זה היעילות, זה מדד היעילות.
נכון.
שלישייה בקישור, באמת, אולי אומרים את זה, אולי הגדולה בהיסטוריה שהייתה פה, בטוח מה שאנחנו רואים,
בתקופה
שלנו, אם זה קרוס ומודריץ'
וקסמירו. לגמרי מהטובות, לגמרי מהטובות.
זה באמת שלישייה בקישור שהיא עובדת כל הזמן, מודריץ',
נראה מדהים.
באמת, שחקן מדהים, ושוב.
מה זה השלישייה הכי גדולה? אבל אין פה כדורגל, זה סתם.
זה לא שאין פה כדורגל, אתה לא יכול להגיד שאין כדורגל. מה, זה שלישייה יותר
גדולה מהשלישייה של אינייסטה, צ'אבי ובוסקטס? זה לא תורה מה.
זה שלישייה אחרת לחלוטין.
לא, הוא דיבר על השלישייה הכי גדולה בעולם.
אבל זה שלישייה ווינרית הכי גדולה שהייתה פה.
אין ספק.
אני לא אומר עכשיו שחקן לשחקן מי עובר יותר שחקנים.
אני אזכיר לך, שבכל התהליך של הנוקאוט של ליגת האלופות, ריאל מדריד, כל פעם שהיה מהפך, לא הייתה שם את השלישייה הזאת. היה שם את ולוורדה וכמה בינגה.
נכון, מישהו היה חסר.
והסנסיו. תמיד היה שם מישהו אחר שמילא את החלל. מול מנצ'סטר סיטי.
וזה מהמם שיש להם מחליפים כל כך טובים.
מול מנצ'סטר סיטי, דקה 70 לדעתי זה היה, שלושתם היו בחוץ. שלושתם ועדיין היה מהפך. זאת אומרת שהשלישייה הזאת...
נכון, זה היה גדול עליהם שם בקישור עם סיטי, זה היה נורא קשה.
לא, גם תם זמנה כבר 5 שנים. אבל לא תם זמנה, כי הם עדיין שם.
בדיוק, כשלישייה ביחד.
אלופי אירופה, מדהימים, שלושתם ביחד, כל הכבוד.
ואתה אמרת ברצלונה, חביבי, אם מסי לא משחק בקבוצה הזאת, לא יודע כמה זוכרים את השלישייה הזאת, עם כל
אני
הכבוד.
אני חושב שצ'אבי ואיניאסטה עשו את מסי גדול.
זה חד משמעית, הוא עשה את הטעות שלו שהוא הלך לפרז.
או הפוך.
בסדר. עוד איזה כמה מילים, אנחנו נדבר על קלופ. בשבוע אחד איבד גם את האליפות, גם בסוף נשאר רק עם הגביע, וניצחון הפנדלים על צ'לסי, שגם זה, אני לא כזה...
ליברפול לא כבשה באף גמר השנה, ב-300 ומשהו דקות היא לא כבשה שער אחד, ניצחה רק בפנדלים.
קלופ, מאמן גדול, שפחות הלך לו ברגעים האלה.
הוא לא מאמן של מניטיים.
יכול להיות שליברפול קצת תשתנה שנה הבאה.
מנה,
ביירן, פריז, משהו שם יכול לקרות. עוד משהו לגבי סלח. מגדירים אותו אחד מהשחקנים הכי גדולים בעולם, נכון?
לא.
כן, לא.
אני לא. חושב שהוא כן מהטובים, אבל לא טופ-טרי.
הוא איפה שהוא בטופ-10, כי הוא לא באמת הביא משהו חותמת מיוחד. מלך השערים של הפרמר ליג עם פנדלים. סון, מלך השערים של הפרמר ליג בלי פנדלים.
כן, אבל אתה לא מודד את זה רק לפי שערים. תראה לאן הוא הגיע ולאן הוא הגיע. מה עשתה טוטנאם?
לא, סלח שחקן נהדר, אין ספק.
מה עשתה טוטנאם? אם לא סון, אין טוטנאם.
כן, אבל אתה מדבר על חלוץ שכובש בקבוצה, אבל שהיא מצליחה. טוטנהאם היא לא, אתה לא יכול להגיד שהיא קבוצה מצליחה.
סלח הוא שחקן מעולה. אבל ברגעי האמת,
גם הוא נחנק. נכון, גם הוא נחנק, וגם ראינו את זה באליפות אפריקה, בגמר, והם לא היו במונדיאל. נכון, הוא נחנק קצת ברגעים המכריעים. בסופו של דבר אמרנו, המזל וכל המסביב ניצח את היכולת של ליברפול.
הניסיון של אנצ'לוטי במעמדים האלה, אין מה לעשות, מאמן בין כמה 70 הוא פחות או יותר אנצ'לוטי, 60 פלוס, קלופ פחות מזה, קלופ הפסיד עם דורטמונד, והפסיד עם ליברפול גמרים, בסופו של דבר הניסיון, אנצ'לוטי אומנם הפסיד את איסטנבול ב-3-3, אבל לקח ב-2003 וב-2007, ועם ריאל מדריד לפני, ועוד אחד עם ריאל מדריד, הניסיון שלו הרבה יותר גדול.
אני מסכים על הקטע של ניסיון, פה אני לא...
פה כן.
לכולם זה היה ברור שריאלטי כך, לא קשור לניסיון, לא קשור לכלום, כאילו מישהו חתם על זה, ריאלטי אלופת אירופה, היא עשתה דרך מטורפת.
נכון.
כדורגל, קומסי קומסה, אבל דרך
מטורפת. מה שמגיע, מגיע.
טוב, אנחנו... ואני רוצה להזכיר לך, להגיד לך עוד משהו אחד, יש שחקנים בריאל מדריד, שיש להם כמויות אליפויות אירופה, כמו לברצלונה, אם אתה רוצה להשוות את זה לבנזמה, לבייל, ולכל השלישיית קישור, יש להם 5 אליפויות אירופה. רק לברצלונה לבד יש 5. פעם היו מתגאים בדברים כאלה של זה שחקן שכבש יותר מהקבוצה הכי גרועה בליגה או משהו כזה, אז פה הם מתגאים בזה.
לגמרי, ריאל מדריד זה
יופי של קבוצה
מדהימה בליגת האלופות. אנחנו מסיימים ליגת האלופות וניפגש שנה הבאה.
אוטוטו, מתחילים מוקדמות.
לגמרי. כדורסל ישראלי, טוב בעיניי זה באמת, אני מבין כל האייטמים שיש לי פה, זה הדבר שהכי מעניין אותי לדבר עליו.
כי זה גם הכי טרי, וזה גם באמת, אנחנו כל כך מתבאסים שאין פה סדרה של הטוב מ-5.
ראיתי את הדבר הזה, כמה חבל שאי אפשר הטוב מ-5, הטוב מ-7, תן
לי לראות את זה כמה שיותר. כי אצלנו בארץ אמרנו, גאונים, עושים 5 ואז 3-3, במקום לעשות הפוך. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
קיבלנו חולון נגד הרצליה, לפני שנתחיל לנתח טיפת המשחקים.
זה הגמר שאף אחד לא חשב עליו.
אבל זה הגמר הכי אטרקטיבי שיכול
להיות. לא, אני אגיד לך, זה לא שאף אחד לא חשב עליו, כי זה תמיד נמצא באופציות, אבל זה הגמר שאתה יודע, פה לירושלים, מכבי תל אביב, זה הגמר שכולם רוצים, בסופו של דבר, רייטינג, קהל, עניין, פרומואים לטלוויזיה, לא יודע מה.
בוא נגיד ככה, מי שהכי מאוכזב מהמצב הזה, זה המנהלת.
בטח, מה זה?
המנהלת, היא התבאסה מזה, כי שתי הקבוצות הגדולות לא נמצאות, אבל לנו כצופים, לדעתי, אלה שתי הקבוצות הכי אטרקטיביות שיש פה, ויש פה, יהיה פה מאץ'אפ מדהים בגמר הזה.
כמה מילים על הרצליה שעברה את מכבי תל אביב, שהייתה בפיגור 1-0, גם המשחק הראשון היא הובילה ב-16.
מה אתה רוצה להתחיל, עם הרצליה הטובה או עם מכבי הגרועה?
מכבי הגרועה.
מכבי, בוא נסיים עם החלק שלה. באמת, זה היה קצת מביך לראות את שני המשחקים האחרונים. הם הובילו 1-0, ניצחו די, לא בקלות, אבל ניצחו, הם הובילו לך כל המשחק, ניצחו את המשחק הראשון, משחק שני.
הם היו בפיגור 16 במחצית.
נכון, אבל...
אבל אז הם חזרו והובילו את רוב המחצית השנייה.
פה במשחק השני, הרצליה פירקה את מכבי מההתחלה עד סוף המשחק, וכאן במשחק השלישי זה היה בדיוק דז'וו מהמשחק השני.
אותו דבר.
מכבי תל אביב, קבוצה, אתה יודע מה? אני לא יודע אם להגיד קבוצה. אוסף של שחקנים שנראים רע מאוד, לא מחויבים, אבנס, כמה דברים על מחויבות.
אבנס רע מאוד, דנה לי רע מאוד.
כל השחקנים האלה שקצת הבליחו, אתה יודע, לקראת סוף היורו ליג.
וגם בלייזר בקושי תרם, סורקי נראה לא טוב, זיזית שאני לא יודע, אני שמעתי שמועות שהוא הולך כנראה לאנדולו.
לא יודע מה מתלהבים ממנו יותר מדי מזיזיץ', באמת, שחקן מאוד רך, בפנים גבוה, אבל
ובסוף
רך.
ובסוף מה שנשאר לך זה ווילבקי שלוקח את הכדור וזורק לסל.
וזה מה שקורה, ככה הקבוצה הזו נראית, לעומת זאת, מהצד השני, הרצליה עם זרים נהדעי קבוצה, היא באמת מייצגת קבוצה, כי יש לה הכל, יש לה שחקן פנים, טרקטור
מתחיל
רציני.
מתחיל קודם כל במאמן.
כמו נועקו.
אתה מאמן.
רגע, יש לה את אונואקו בפנים, יש לה את בב ואת הוקר, כמה ירדו על אורן אהרוני על זה שהוא רשם את הוקר לסדרה הזאת, ולא את קופר, שהוביל אותה בעצם לשלב הזה, והוא הוכיח שזה היה מהלך נכון, שחקן הגנה נהדר, מנווט את המשחק, ויש לך ישראלים טובים, דוסון שנתן משחק נהדר בשלישי, קרביץ טוב,
17-20 נקודות,
ועוד הרבה שחקנים משלימים, אם אתה לוקח את למשל את קמפ, מוריס קמפ, שהתחיל את העונה בראשון לציון,
שחקן מצוין.
היה אמור לרדת איתם ליגה בכלל, שחררה אותו ראשון, לקחה אותו הרצליה, והוא היה נהדר, הוא אקס פקטור גדול בקבוצה הזאת. תוסיף על זה גם את ון וליט, שהוא גם מבליח, נותן עוד אקסטרה. אתה רואה שיש פה קבוצה נהדרת, ועל כל זה מנצח, אורן אהרוני בעונה ראשונה שלו בליגה.
שכבר יש לו את הגביע, ואולי יעשה דאבל אי-סטורי.
לא יאמן, לא יאמן, אם הדבר הזה יקרה, הוא כבר עשה גמר, אבדיה כמובן, זופי אבדיה, גם צריך להגיד, הוא ואורן אהרוני אחראים על הדבר הזה, והרצליה פה יכולה לעשות עונה של דאבל, ובצדק, באמת בצדק, זו קבוצה נהדרת, מצד שני,
זה כבר, אתה יודע,
מצד שני, אנחנו יודעים שמכבי, היא לא כזו קבוצה כמו שהייתה, וגם אבדיה עבר את זה, שזו מכבי הכי גרוע שהוא ראה פה, בהיסטוריה שלו, מאז שהוא בארץ.
אנואקו. אחד הזרים הכי טובים שהיו פה.
אין ספק. הרצליה, או בגלגול הקודם, בני השרון שהייתה, יודעת להביא זרים טובים בפנים.
שולט בריבאונד בצורה מוגזמת, כאילו נגד ילדים.
הוא מכונה. בן אדם מסיים דאבל דאבל כל משחק, בנקודות, בריבאונדים. הרצליה, ידועה, הביאה את הנועקות, הזוכר את שון ג'יימס בזמנו, שהיה סנטר נהדר, הגיע למכבי. היה אפילו, אתה יודע, אני לוקח, לא סנטר, אבל את לי ניילון שהיה בזמנו.
בטח.
היא יודעת להביא את השחקנים הטובים האלה בפנים, לגנוב אותם.
לשתות אותם.
ממש.
If you can't beat us, join them.
מה שמכבי בכסף גדול לא יודעת לעשות.
תלחש, תלחש את זה בשקט. שנה הבאה מכבי תל אביב, קריס בב, אנואקו וטיירוס מגיעים מחולון, מכבי קבוצה. בטורף.
מכבי לא תעשה את זה, כי היא אוהבת להיות יצירתית ולהביא פה שחקנים מוכחים, שחקני יורוליג. הנה, אנחנו רואים מה שחקני יורוליג האלה, כמו ננלי וזיזיץ' וריינולדס, ראינו מה הם שווים, כלום ושום דבר, הקבוצה הזאת.
השחקנים האחרונים של דעתי הביאו פיינל פור למכבי תל אביב, היו פרגו ופרקינס, כאילו שלא היו כוכבי יורוליג.
תראה,
ותקנו אותי אם אני טועה, כאילו, יכול להיות שאני גם טועה.
מכבי נופלת תמיד באותם מקומות, הם הולכים עם ווילבקין, וכל השאר מסביבו סוג של צלמים, מסתכלים כזה מהצד, מצלמים אותו מה הוא עושה, ומחכים, הוא ישיר להם שעריות, והקבוצות האחרות...
הוא צריך צלם משנה.
נכון, הוא צריך עוזר צלם, בשביל... אבל אין עוזרים, אין כמעט עוזרים. ובסופו של דבר, אתה רואה את הרצליה, שהיא קבוצה שפשוט מנגנת, הקבוצה הזו מנגנת, יש לה פנים, יש לה שחקני חוץ, יש לה הכל. מצד שני, ראינו את המשחק השלישי אתמול בסדרה של ירושלים וחולון, המשחק הזה היה צמוד והלך, היה יכול ללכת, אתה יודע, סל לפה, סל לשם, ובסופו של דבר חולון עשתה את זה, ואני אגיד את הסיבה הראשונה, קודם כל, מה המשותף לירושלים ולמכבי שאפו, לשתי הקבוצות האלה, אין מאמן על הקווים. יש להם או ג'נרל מנג'ר, או סקאוט, שעושה את העבודה הזאת, ושתיהם בבית.
אני אגיד ש... במכבי תל אביב, אני מסכים. זה התפוצץ להם בפנים, כי זה היה משהו שכאילו היה, התחיל לו משהו, ואז פתאום התחיל להיות טוב, ומתלהבו פה אבי אבן עניינים, וגם קראנו לו קוסם, עשה כמה ניצחונות יפהפיים, ביורו ליג, התקדם. אבל בסופו של דבר, אי אפשר לשקר יותר מדי. בסוף זה התפוצץ כמו בלון. לגבי אלפרין, עשה עבודה לא רעה. התחיל לו מי יודע מה, אבל מלטה תשתלב. עדיין, גיא גודס הוא מאמן, אחד הטובים שיש פה. אהרוני גם מאמן מצוין. שוב, לא ראינו אותו, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו מאמן, אבל שוב, הוא נתן, היה במכבי תל אביב, ועשה דברים לא רעים בכלל. כן, שיש לך מאמן, אתה יודע, שיש את השיטה ואת הדרך, זה טיפה שונה, אבל עדיין, לא נשכח את זה שתכלס, ירושלים, חולון, סל אחד, זה כל ההבדל. אם ירושלים את הכל, את הסל בסוף, את המלצחת, ואז על פרני הגדול. זה כל העניין.
אני לא חושב שהוא היה כזה גדול, גם אם היו עולים, לא יודע אם להגיד לך גדול, מבחן התוצאה אומר ששני המאמנים האלה שהם לא מאמנים, הם בבית.
אם כבר מבחן התוצאה, בוא נדבר על רגלנד.
מה יש להגיד על השחקן הזה? כמה החמנו לו?
40 נקודות משחק ראשון, 30 נקודות משחק שלישי, באמצע היה לו 7 נקודות.
זה בדיוק היה הבדל במשחקים בחולון. אחד היא קיבלה בראש, ושניים היא ניצחה בזכות, בעיקר בזכות רגלנד, שהוא נהיה, אתה יודע, משהו מדהים.
אני חושב,
הוא השחקן הכי טוב שיש פה בליגה הזאת.
המשחק בארנה בשישי הקודם, שהוא קלה 40 נקודות, לדעתי, אולי זה המשחק זר הכי חזק שיצא לי לראות.
הייתה הצגה, הייתה הצגה.
שחקן זר ששיחק פה בליגה שלנו.
אגב, ונזכיר ששבוע לפני כן, בשבועיים לפני כן, בסיום העונה של הליגה, טיירוס מגיע, היה לו משחק עם 41 נקודות. שבוע לפני כן, אבל במאני טיים כזה, בחצי הגמר, נגד ירושלים, בארנה, שנזכיר שחולון, לפני הסדרה הזאת, הייתה במאזן של 1-16 או 1-17, לא מצליחה לנצח בארנה, והפעם היא עשתה את זה פעמיים. 2-2, בזכות רגלנד וטיירוס מגי, שמשחק שלישי, ברבע האחרון, זה נטו הוא. רגלנד לא היה ברבע האחרון.
היה יציב בכל המשחקים, 17, 18, 21, כל משחק את ה-20 נקודות שלו, שחקן נהדר.
חולון קבוצה מצוינת, גיא גודס גם עושה יופי של ליונה, חצי גמר ליגת אלופות, חצי גמר גביה, גמר בליגה, מה אפשר לבקש יותר מקבוצה כזאת?
חצי מילה המצ'ה בין שני הקבוצות, מי יותר טובה?
הרצליה.
אני חושב שהקבוצות האלה, הכל פתוח בסדרה הזאת.
לבי אומר הרצליה.
אומר את זה די קל. למה? בגלל שהיא עברה את מכבי?
לא, בגלל שהיא באמת בעונה מטורפת מבחינתה. מבחינת קבוצה קטנה ש...
כן, אבל היא לקחה גביה, נראה לי תסתפק בזה, וחולון תהיה אלופה.
חולון אבל אוהבת לחרבן את המעמדים הגדולים האלה.
למה?
לא, לא, היא...
למה? איפה שהיא הייתה בגמר היא לקחה? היא לקחה גביה, היא לקחה אליפות.
הסדרה הזו פתוחה לגמרי, ועוד פעם, יש לך פה את המצ'אפ.
יש לה יתרון גם של קהל, קהל מדהים יש לחולון.
הרצליה, יש לה את יתרון הביתיות, בגלל שהיא סיימה בעונה סדירה לפני חולון, אז לה יש את יתרון הביתיות, אממה, כנראה שהמשחקים שהיא תארח, אחד לפחות, זה יהיה כנראה במנורה.
במנורה, כן.
בגלל שהאולם שלה מכיל איזה 1,000 וקצת צופים, וזה קצת עלוב למעמד של גמר... אתה יודע, של גמר אליפות פה בארץ.
אבל בוא נעשה מלימון לימונדה, נעשה קצת כסף.
אז יפה, אז כנראה שיעבירו את זה. מבחינתם לדעתי במנורה זה אחלה, כי הם ניצחו את מכבי שם, אז אין להם שום בעיה לשחק שם. ונגיד שפה, יש פה באמת עוד פעם את ההבדלים, כי חולון הגיע לסדרה מול ירושלים, ואמרו שבפנים, בצבע, לירושלים יש את היתרון, אז באו שני השחקני חוץ ופרקו אותה. ופה בדיוק אותו דבר, יש את אונואקו בצד אחד, מצד שני לחולון אין כמעט כלום בפנים.
יש את קייזר.
אבל יש את קייזר שהוא אתלט והוא עשה אתמול חסימה ש...
גדולה.
חסימה שבעצם גמרה את המשחק הזה.
לגמרי.
מצד שני, יש לך פה שני קלעים אקספלוסיביים.
מטורפים.
כמו רגלנד ומגיע.
באמת, הולך להיות מצ'אפים מטורפים. ככה בקצרה לפני שאנחנו עוברים לפורמולה שלך. לוי, אתה אמרת הרצליה, אז הרצליה תהיה אלופה?
כן.
דאבל.
דאבל.
יאללה. אבירן. אנחנו אוהבים להמר לפני שמתחיל הסדרה.
קשה, קשה לי מאוד, אבל אני אלך עם דאבל הרצליה.
אז אני אגיד חולון.
אם אבירן אומר דאבל הרצליה, אז אני מרגיש בטוח.
הולך איתי בזוכות.
פורמולה 1, ממשיכים. בוא נתחיל לדבר על המרוץ האחרון שהיה במונטה קרלו.
היה במונטה קרלו, הבית של לקלר, ופרארי חרבנה את המרוץ של לקלר.
שהוביל והוביל, ואז הטעויות הפטליות האלה, זה דברים
ש... טעויות של הקבוצה, פעם נגיד את זה. לקלר... במקצה הדירוג, פרארי מדהימה, 1-2 עשו גם לקלר וגם סיינס, ואז מגיע המרוץ, ואו שיש תקלה טכנית, או שפה הקבוצה פשוט הכשילה אותו. מה היה? בסופו של דבר לקלר הוביל, ונגיד שהמרוץ, המסלול במונקו, הוא מסלול שכמעט אפשר לעקוף בו. מסלול מאוד צר, וגם היה גשם, המרוץ הזה הופסק, הוא נדחה באיזה שעה רק בגלל הגשם, ובסופו של דבר, בגלל שהוא כבר התעכב ונמשך ונמשך,
הוא היה חייב להחליף שם
את עשו, ה... אז עשו חצי שעה בסוף, לא היה את כמות ההקפות הרגילה, החליטו על חצי שעה, מה שמספיקים בחצי שעה הזאת, זה היה מנצח.
וההחלפה עלתה לו
בנצחון. נכון, משום מה, בגלל השינויים, הגשם והמסלול היבש, רצו כנראה, מה שמסתמן זה שרצו להכניס את סיינס להחלפת גלגלים, בטעות זה הגיע לקשר לקלר, והוא נכנס, והוא לא היה אמור להיכנס בכלל להחליף צמיגים.
איזה מפקד שם על כל העניין הזה שצריך לנווט בין הנהגים?
מישהו שם קשל בדרך, ולקלר נכנס להחלפת צמיגים מיותרת, ולכן...
שבעקבותיה סיים המקום הרביעי.
הוא סיים בסוף רביעי, בכלל לא על הפודיום, כי פרז ניצל את זה ועלה למקום הראשון, סיינס שני, וורסטאפן עבר את... יצא לפני לקלר, ומה שיצא בסוף זה שרדבול לקחה את 1-3, פרארי נשאר רק עם 2-4, ולקלר קילל שם בלי סוף בקשר, ובצדק, כי פשוט חירבו לו את המרוץ הזה. וזה לא, זה קבוצה הכי מצליחה בהיסטוריה של הפורמולה.
טעות, חבל.
וזה טעויות של, די, של חובבנים. זה לגמרי, לא דברים לגמרי, שעושים.
לגמרי, והם, זה לא אמור לקרות.
הם נפלו בזה, ורדבול הרוויחה, ופרז זכה בעוד מרוץ פורמולה.
יפה מאוד.
השלישי שלו, בסך הכל בקריירה, והוא בכה שם על הפודיום, הוא התרגש מאוד, ובאמת, זה מרוץ שקיבלו במתנה. רדבול קיבלה במתנה את השחייה במרוץ הזה. ומה נגיד, הם ממשיכים להוביל, ורסטאפן קצת פתח עוד קצת הפער מלקלר,
עוד טיפ טיפה
פתח, וביצרנים גם, רדבול קצת ברחה לפרארי.
והיא תמשיך גם לברוח, מה עם נוריס?
נוריס שלך, מה סיים? שישי.
שישי.
סיים שישי, אבל גם קבע את ההקפה המהירה במרוץ, זאת אומרת שהוא קיבל עוד נקודה אקסטרה, בגלל זה, ו...
זה מצטלם יפה אינסטגרם, אתה יודע.
כן, נוריס משתפר, נגיד שמיק שומאכר, הבן של... התנגש שם במעקה, המכונית שלו נחצתה לשתיים, אבל הוא יצא בסדר. הוא יצא בסדר.
זה מה שחשוב.
היה הרבה בלגן במרוץ הזה, החבר'ה שם על היחטות קצת הסתגרו בתוך היחטה, בגלל שהיה גשם, אז הם הסתדרו מתחת לגגון.
פחות סיגרים, פחות...
זהו, פחות סיגרים, כי עם הגשם זה נכבה. הסיגר קווה. זהו, מה נגיד? היה נחמד. אני אגב לא כזה אוהב את המרוץ הזה במונטה קרלו, הוא יותר שופוני.
כן, הוא לגמרי שופוני.
פחות מרוץ מעניין, כי אין שם עקיפות, ולא קורה יותר מדי.
אבל אין מה לעשות, אתה יודע, כסף.
ברור, זה הכסף הגדול, וגם ראש ממשלת מונקו, או נשיא, אני לא יודע מה שם, הוא בא מגיש את הפרס, זה לא קורה כמעט באף מרוץ.
לדעתי זה...
נסיכות.
מדיוק מלך.
זה מלך, כן, נכון, אתה צודק, מלך של הנסיכות הזו של מונקו, שבוע הבא, מה זה
שבוע?
שבוע הבא אנחנו בבקו, באזרבייג'אן. עוד מקום אטרקטיבי.
נפט של בקו.
נפט של בקו.
נפט. טוב, אנחנו רוצים להתקדם, רולן גרוס.
אנחנו נשארים בצרפת.
נשארים בצרפת.
נשארים בצרפת.
הנה, לוי חיכה לרולן גרוס.
חיכית, אז קח אותנו קצת.
טוב, אז קודם כל אני אתחיל מהיום, שחצאי הגמר של היום, ששוחקו בסביבות 4 ולא לפני 6:30, נדאל מול זברב, קספר רוד מול צ'יליץ'. שאל אותי בתחילת
קספר רוד נגד צ'יליץ',
כן, שאל אותי בתחילת הטורניר, כנראה שהחצי גמר של רוד מול צ'יליץ' היה אמור להיות לדעתי ציציפס מול מדוודב.
בגדול כן, מבחינת הדירוג כן.
וזה לא שאני אגיד לך שזה מאכזב, קספר רוד עשה טורניר נהדר, וצ'יליץ' הדיח את מדוודב ב-3-0. של הטוב מ-5.
אחר כך הדיח את חברו הרוסית רובלב גם ב-5 מערכות.
רובלב לדעתי הוא, אתה יודע, הוא כתוצאה מזה שכל האלה כבר הודחו לפניו, אז
כן, אבל גם את ודב הוא לא שחקן שעל חמר הוא חלש מאוד.
הוא לא שחקן חמר, הוא שחקן דשא ומגרש קשה, אבל עדיין אני חושב שאת ודב היה צריך לפחות להגיע פה לחצי גמר. כמו שאמרתי כבר בהתחלה, המשחק של נדאל מול ג'וקוביץ' זה באמת טניס שלא ראיתי הרבה מאוד שנים, אפילו נדאל מדוודב שהיה בגמר אליפות אוסטרליה האחרון, עדיין זה לא היה הרמה הזאת, היה שם רלים של ממוצע של לדעתי בין 6-8 מכות.
איך זה קורה אבל? ספר לי, איך זה קורה? כולם אומרים ג'וקוביץ', נדאל כבר אין לו כוח, הוא פצוע, הוא לא יכול, הוא בקושי הולך, הוא בקושי זה, ובא מנצח.
כי יש לו, המשחק שלו, נדאל לא רץ לרשת, הוא תמיד נשאר בקו, רוב הזמן נשאר בקו האחורי, והמכות שלו כל כך עוצמתיות, היד שלו היא מאוד עוצמתית ומאוד חזקה, שאם הכדור עובר את קו המגרש, זה רק בגלל שהוא יותר מדי עוצמתי. הסרבים שלו ברובם הם בסביבות ה-140-180 קמ"ש, ואפילו 200, שזה... אי אפשר להגיב לדבר כזה, בתור מישהו שמשחק טניס.
כמו שאתה אומר, אז אני שמעתי בסוף את ג'וקוביץ' מתראיין, אז הוא לא כל כך פרגן לנדל, אמר שהוא תחומה נשאר מאחורה, הוא לא זז כמעט.
בגלל זה ג'וקוביץ' לא כזה אהוב בסבב, כי הוא יותר מדי מתעסק בדברים שהם לא, שהוא לא מפרגן.
שימשיך להתעסק בקורונה, בוא נתחיל מזה.
אני חושב, אני שואל אותך שאלה, אני ראיתי את המשחק, אני חושב ש... אגב, נדל היום חוגג 36, יש לו יום הולדת, ואולי הוא יעשה גמר.
מה זה לצורך?
אני חושב שבגיל הזה, דעתי, זה הטניס הכי טוב שלו, בקריירה.
יש מצב.
אני רואה אותו משחק.
ויכול להיות שבגלל שהוא לא בצילו של רוג'ר פדרר, זה מה שהופך אותו ליותר טוב. התחרות ביניהם כמובן עשתה את שניהם הרבה יותר טובים, כמו מסי רונלדו בהקבלה.
אבל הוא השתפר מאוד, אנחנו זוכרים את נדל שנים, הוא לא היה עושה כאלה דרופ שוטים במשחק, אם ראית נגד ג'וקוביץ', הוא לא היה עושה את הדברים האלה, הוא שינה את המשחק שלו, הסרבים שלו אגב השתפרו.
הוא נהיה יותר חכם גם בהבנת המשחק שלו, אם פעם באמת, אני זוכר את המשחקים שלו בווימבלדון מול פדרר, הוא אמר לעצמו, הוא משחק חכם, אני אשחק בכוח, כאילו הראש בקיר הזה,
עכשיו זה השתנה.
עכשיו הוא החכם, ושוב אני אומר, אולי בגלל שפדרר לא נמצא בסבב, בגלל פציעות והתאוששויות ולא יודע מה, זה נתן לו לתפוס את ה... אני לא בצילו של אף אחד, אלא אני... אמנם הוא מדורג חמישי, אבל הוא לא בצילו של אף אחד. אז זה נותן הרבה כוח.
הוא באמת עשה את האדפטציה הזאת למצב שלו, הוא כבר נהיה מבוגר, הברכיים שלו גמורות, הוא רמז שזה כנראה המשחק האחרון שלו.
לדעתי הוא ומאור בוזגלו עושים השוואת רצועות.
הוא, תשמע, הוא מבוגר כבר, והוא עשה את ההתאמות, הוא מבין שכבר הוא לא יכול לסחוב את, למרות שהוא באמת רלים ארוכים נגד ג'וקוביץ', כי ג'וקוביץ' זה בן אדם שהוא מצליח מאוד, אבל הוא לא עשה שינוי במשחק שלו, ונדל כן עשה, כי הוא מבין שהוא צריך לפעמים לקצר את הנקודות, שהברכיים שלו לא עומדות בזה, אז הוא התחיל לעשות דרופ שוט, ופתאום עולה לרשת, והסרבים שלו יותר חזקים, הוא מרוויח בהם יותר נקודות, וזה מה שעושה אותו גדול, כי גם בגיל הזה הוא מצליח לשנות את המשחק שלו ולהתאים אותו למצב.
והדבר שזה חצי הלצה כמובן, הטקס ה-OCD הזה שיש לנדל עם איזה לנגב את הזיעה ולגעת בגבות.
שהוא כל הזמן מסתכל על השעון שנשאר, על הקאונטר, כמה זמן נשאר לו.
יש לו איזה 10 שניות, אבל בסרף חוזר אין לו הגבלת זמן, ומושך את התחתון מפה ומזיז. אני חושב שרק זה מתיש את היריב.
זה מעצבן, גם אותנו לראות, והשופטים הרבה פעמים מהירים לו לפחות פעם אחת במשחק על זה.
הוא קיבל עזרה.
נכון, שהוא...
בשלב מאוד מוקדם, לדעתי במערכה שלישית הוא כבר קיבל את העזרה.
אז זה גם דיבר ג'וקוביץ' בסוף.
זה מעצבן.
אי אפשר לשחק איתו, הוא מעצבן, הוא לא נותן לשחק, הכל עוצר, כל דקה עוצר ועוצר ועוצר,
אבל, אבל נדל באמת
אבל
מדהים.
אבל כשהם שיחקו, היה רלים ארוכים, ורלים כשכיף לראות אותם, לדעתי היה רלי של 14 ויותר חוותות.
שנייה אתם נסיים אולי הכי טובים שיש, מאזן, זה באמת משחק מטורף.
נדל במאזן 110-3, ברולאן גארוס, היסטורית. מדהים, פעמיים ניצח אותו ג'וקוביץ', שנה שעברה זה קרה.
ניסיתי לחשוב איך הסטטיסטיקה הזאת הגיונית, אם יש לו 110 ניצחונות, הוא כמובן זכה ב-14 תארים של גרנד סלאם, וזה אומר שב-110 הוא הגיע לעוד גמר אחד, זה אומר שהוא כבר 15 שנה משחק, שזה אומר מגיל 21 עם היום ממולדת שלו.
ורק מצליח, הוא הפסיד פעם לג'וקוביץ', פעם אחת אי שם לרובין סודרלינג שהפתיע אותו, ונדל...
נדל ייקח?
אני חושב,
מישהו יכול לעצור אותו?
אני חושב שלא, אני חושב שמלכתחילה חשבתי לעצמי שהחצי גמר יהיה נדל על קרס, ואחד מהם ייקח את זה. זה היה בוודאות, אז על קרס לא נמצא שם, כי זברב הדיח אותו.
מה קרה לה על קרס?
קרס?
נכון, בדיוק. הוא לא קרס, הוא באמת שיחק טוב.
זברב שחקן ידר.
זברב הוא שחקן טוב שהתעלה באמת עכשיו בטורניר הזה, וקצת
הוא גם השחקנים הטובים.
אבל הוא הפסיד לה על קרס לפני כמה שבועות באחד הטורנירים המאסטרס. אבל הוא באמת הראה יכולת טובה, כי לנצח את אלקארס זה לא פשוט, לא פשוט לשחק נגד המכונה החדשה הזאת. וזברב עשה הישג גדול להגיע לחצי גמר ברולאן גארוס, זה יפה מאוד. אני לא רואה אותו מצליח לעקוץ את נדל, אין סיכוי כל כך זה יקרה. בצד השני קיבלנו באמת, אמרנו שזה צד אחד מאוד חזק עם זברב ונדל וג'וקוביץ' ואלקארס, כולם שם. מצד שני יש לך טיטיפס, מדוודב, רובלב, ששחקנים שהם
שפלו.
מצד אחד לא כאלה מעניינים, ומצד שני הם גם לא טובים על חמר. השחקנים הרוסים לא טובים על חמר.
כל השמות האלה לא הגיעו לחצי.
ציציפס הגיע לגמר שנה שעברה.
לא, אבל כל השמות שאמרת עכשיו לא הגיעו, בסוף זה צ'יליץ' וקספרון.
אף אחד לא הגיע, כי צ'יליץ' באמת עושה טורניר מדהים, הוא גם שחקן די מבוגר, אבל יש לו ניסיון, הוא כבר זכה בגרנד סלאם פעם אחת, יש לו ניסיון. קספרון זה שחקן שהוא, אתה יודע, הוא נמצא תמיד שם, אבל הוא לא עשה אף פעם איזשהו אפגרייד כזה בגרנד סלאם. מי יזכה?
השור ממיורקה.
נדל לדעתי הולך לקחת את זה, בצד השני אין לו יריב בחלום שני מי שיבוא צ'יליץ' או רוד, אין שום סיכוי שאחד מהם אפילו יגנוב לו מערכה לדעתי.
אם הוא מגיע לגמר הוא מטטה את כולם ב-6-2-6-2-6-2.
ונדל אגב, נדל ישמח לקבל את צ'יליץ' בצד השני, כי הוא הכי קל לו נגד השחקנים האלה שהם בומברים, שהם נותנים את הסרבים החזקים.
שחקים מתקות.
אז מה שחשוב זה לעבור את החצי.
חד משמעית.
הוא יעבור את החצי, לדעתי הוא ינצח את זברב. בוא נלך לצד הנשי.
כן, בדיוק.
האמת ששם אין הפתעות, אמרנו ששיונטק תיקח את זה, והיא בדרך לשם בקלות. היא כבר בגמר, הגמר שיש לנו זה שוויונטק, נגד מישהי שהיא כן מפתיע, זה קוקו גוף, בצד השני אנחנו זוכרים אותה צעירה שפרצה,
היא עדיין צעירה, כן? זה לא...
היא עדיין צעירה, אבל היא, בגיל צעיר היא באליפות ארצות הברית לפני שנתיים או שלוש, היא הפתיעה שהיא עלתה לדעתי לרבע גמר, שמינית גמר.
קוקו גוף?
קוקו גוף, קורי, קוקו גוף, זה השם שלה. היא שחקנית מאוד חזקה, יש לה עוצמות.
היא מזכירה את ונוס ויליאמס.
נכון, היא מזכירה
את ורוס,
אבל מצד שני, יש לך את שוויונטק, שהיא פשוט, יודעת מי מזכירה לי, אני בתור חובב של ג'סטין הנין, הבלגית הידועה, היא מאוד מזכירה לי אותה במשחק שלה.
אבל איפשהו גם יש בה את מריה שרפובה, לשוויונטק.
פחות בצעקות.
בצעקות. אני מדבר על סגנון משחק.
פחות בצעקות.
מי שמזכיר בצעקות זה נדל.
שוויונטק היא גם על קארס, אגב, צועק לא מעט, אבל שוויונטק היא שחקנית שהיא כרגע בשתי רמות מעל כולן, היא מטטט כל מה שזז. זוכר על מי אמרתי לפני הטורניר?
בוודאי.
בנשים? על קסת קינה רוסיה, והיא עשתה חצי גמר בטורניר הזה, והפסידה לשוויונטק בשתי מערכות קלות.
וקוקו גוף, יש לה סיכוי נגד...
קוקו גוף, היא ניצחה עוד שחקנית שאולי הכי מפתיע, שיש לה גם סיפור גדול מאחוריה, שזאת האיטלקיה, טרוויזן, שהגיעה לחצי גמר, שחקנית שמדורגת 59, יש לה סיפור שהיא סבלה מאנורקסיה, ויש לה סיפור חיים לא פשוט, אבל היא עשתה טורניר גדול, הגיעה לחצי גמר, גוף ניצחה אותה, בגמר אותו דבר לדעתי כמו המקרה של נדל, אני לא רואה אף אחד שיכול לעצור את שוויונטק, וגם קוקו גוף לא תצליח לעשות את זה.
סטטיסטית מול גוף לשוויונטק כבר יש 2-0.
ושוויונטק נגיד עם רצף של 34 ניצחונות כבר בסבב, עוד ניצחון אחד אם היא זוכה בטורניר, היא משתוות לשיא במילניום הזה של וינוס וויליאם, 35 ניצחונות, שוויונטק לוקחת את זה חד משמעית.
קוקו גוף.
קוקו גוף, רק בגלל שקוראים לה קוקו, נכון?
בוודאי, שם מעולה. טוב, אנחנו רוצים להתקדם, אז יש לנו אייטם מאוד מאוד נחמד שהכנו בשבילכם, שנקרא מלפפוני קיץ ושאר ירקות.
פינה שתלווה אותנו עכשיו בתקופת הכלום ושום דבר.
בדיוק, נדבר קצת על העברות בולטות, ועל כל מיני משחקי הכנה, ועל כל מיני דברים מיוחדים שיקרו בקיץ.
אז רגע, אני רוצה להגיד מזל טוב במקום הזה, מזל טוב לליברפול, חוגגת היום 130 שנה.
זה המקום לדבר על זה,
נכון?
זה המקום, מזל טוב ליברפול,
זה השאר הירקות,
מזל טוב. איפה אלכס? תעלה לי את אלכס לאחל מזל טוב.
טוב, בעניין של העברות אני רוצה לספר לכם סיפור מצחיק שרץ אתמול ברשת, ולשחקן קוראים עדן ינוזאי, מוכר לכם השם? שיחק פעם במנצ'סטר יונייטד, ילד הפלא שחצי אירופה רדפה אחריו ששחק אצלה בנבחרת, שחק בריאל סוסיאדד, רצה איזה ידיעת פייק בטוויטר שהוא מועמד למכבי חיפה. מפה לשם, כל הרשת הייתה סביב זה שעדנן ינוזאי ברשימת הרכש של ברק בכר.
אני לא שמעתי על זה.
מה זה ברשימת הרכש? גם מודריץ' יכול להיות ברשימת הרכש.
זה בדיוק, זה בדיוק המשפט הבא. של יופי, גם קריסטיאנו רונלדו ודיבלה שחקן חופשי. ויש
נכון.
אז זה נחמד לזרוק שמות, אבל בוא נהיה ריאלים לכל האוהדים שמקשיבים. בוא נהיה ריאלים רגע. ריאלים מבחינתי זה... אפילו לא ליאור רפאלו בתור אוהד מכבי חיפה. לא רואה את זה ריאלי שהוא
מגיע. כן, קצת נשמע הזוי.
בוא נדבר באמת אבל על העברות ופחות פייק וכאלה. שמעתי ששלומי אזולאי.
החלוץ.
החלוץ. עובר לריינה?
עובר לריינה, קיבל הצעה נמוכה מהפועל תל אביב.
מעניין.
לגיטימי, קרוב למשפחה בטבריה.
זה די קרוב, זה די קרוב. חבל שהוא לא בא לטבריה, אגב, לליגה הלאומית. היה סוגר מעגל.
הייתה לו הצעה.
נכון, אולי שנה הבאה, כשיתעלה לליגת העל, הוא יוכל לסגור מעגל, אבל...
מה אתם חושבים על... ינון אליהו במכבי חיפה?
הוא עשה את אותה דרך כמו יובל אשכנזי. לא, יובל אשכנזי.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי דור אלו. זה יהיה אותו דבר, הוא יבוא, ישחק כמה משחקים, יישב בספסל כל העונה,
מונה פרופיל בטינדר,
עונה אחרי זה יעבור לקבוצה אחרת.
מה, הוא הגיע בתור הגיבוי לרז מאיר, כי אתה לא יודע איך רז מאיר חוזר מהפציעה שלו.
יפה שלרז מאיר יש גיבוי.
זה מה שבאתי
להגיד. שרז מאיר תמיד היה הגיבוי, לכל עמדה בבירה.
עכשיו יש לו גיבוי. לא, אבל יגיע גם מגן זר, אין ספק, יגיע מגן זר. זה יהיה הגיבוי של הגיבוי.
ואז רז מאיר יהיה הגיבוי של צד שמאל, כמו שאוהבים.
ובסוף אגב יגיע מגן זר, הוא לא ישחק, ורודריגז יפתח מגן ימני לפני שני הגיבויים.
קודם כל שרודריגז יחתום.
הוא יחתום, הוא רוצה להישאר, נראה לי גם המשפחה שלו מבסוטה פה בארץ, הוא יישאר. לאיפה הוא ילך?
כל היום יושבים אוכלים חומוס, מה רע להם?
אם ככה הוא נראה כשהוא אוכל חומוס, מצבו טוב.
מה, יש עוד איזה עבורות, משהו שעניין אתכם?
אני רוצה לדבר על אום אל פחם. בליגה הלאומית יש לנו בדרך לגלקטיקוס, הולכים לעשות שם באום אל פחם.
אתה מתחיל להגזים עם הגלקטיקוס שלך?
שימון אדרי, שעלה ליגה עם דבריה, מנהל מקצועי, אלדד שביט מאמן, אבל חתמו ריף מסיקה, שעלה עם ריינה. מרקוס דיניז, שירד ליגה עם פתח תקווה. סולומון דניאל, ששיחק בחדרה, נכון? בחדרה?
נכון.
ואנס מחמיד, ומיקו ממן.
לא, סולומון דניאל ששיחק בחדרה ועבר לפועל ירושלים, נכון?
נכון, לפועל ירושלים.
מיקו ממן?
ומיקו ממן. חלוץ, הנה. אום אל פחם הביאה חלוץ טוב, את מיקו ממן.
מי שעשתה את העברה בלאומית, עם כל הכבוד, זה דודו ביטון למכבי פתח תקווה.
גם זאת העברה גדולה. לא רצה לעלות לליגת העל, לא רצה להמשיך עם נס ציונה.
די, הוא...
הוא לא מתאים לליגת העל, כשהוא היה בליגת העל הוא ביזה את עצמו.
אבל אתה יודע מה אני לא אוהב...
לא, מספיק, אל תגזים.
לא, הוא לא ביזה, הוא לא מצא את עצמו שם.
לא מצא את עצמו בליגת העל.
אבל אתה יודע מה מעצבן אותי בשחקנים כמו דודו ביטון? שבכל עונה, לקראת סוף העונה עושים איתם רעיון כזה סיכום, ותמיד מלך שערים וכל מה שעשית, ותמיד שואלים אותו אותה שאלה. אתה לא חושב שיש לך מקום בליגת העל? ותמיד הם עונים אותה תשובה. אין לי ספק שיש לי מקום בליגת העל. אז אם אתה חושב שלך מקום, בוא תוכיח לנו את זה בליגת העל. עדיין נשאר בליגה
לאומית. יש לו מקום, בקצה הספסל, בקבוצת ליגה לאומית.
הוא רוצה להיות, כן, הוא רוצה להיות כמו מיציץ' באנדולו. תותח ביורוליג, בקבוצה חזקה.
הוא הולכת להיות ב-NBA, ולא להיות כזה משמעותי או פקטו.
זנב להריות או ראש לשואלים, זה תמיד.
הוא רוצה להיות ראש לשואלים, ועוד ראש לשואלים. ערן לוי ממשיך במכבי יפו.
ערן לוי.
ליגה לאומית.
יפה מאוד.
עשה שדרוג מליגה שלישית.
פה, הוא מתקדם. עוד משהו שעניין אתכם השבוע?
חוץ מכדורגל, יש את מילן שנרכשה, רכשו אותה פירמת השקעות אמריקאית בשם רדבירד, 1.2 מיליארד יורו, אז כנראה שיביאו קצת רכש טוב למילן, ויוסיפו עליהם על העונה הנוכחית.
וגם יש כמה שעוזבים, פרנקסיה הזה, והלך לברצלונה.
וירצו להשאיר גם את רפאל לאו, שהוא היהלום הכי גדול של הקבוצה הזאת.
ראיתי שהיום סופית, רודיגר מצ'לסי חתם בריאל מדריד.
נכון. ההודעה יצאה, החתימה עצמה תהיה באמצע יוני לדעתי.
מה עם נעימר, ילך לניוקאסל?
לא.
למה?
אולי הוא נמצא גם ברשימות של ברק בחר למכבי חיפה.
שם דיבורים מאוד חמים.
לניוקאסל? הם הביאו עכשיו את הקיטיקה, החלוץ של ריימס נראה לי, באיזה 40 מיליון יורו.
זה בעצם נראה לי קיטיקה?
הקיטיקה לא צריך טיקיטקה לידו, מספיק.
יכול להיות. עוד כמה דברים מעניינים?
כדורסל בקטנה, נגיד שיש לנו ליגות באירופה, יש לנו חצי גמר בספרד, זה בסקוניה נגד ריאל, ריאל מובילה 1-0 בסדרה, חובנטוד עברה את טנריפה, חובנטוד, אתה יודע, קבוצה של טומיץ', זוכרת אנטה טומיץ', אז הם נגד ברצלונה, ובאיטליה מתחילה אותו סדרת הגמר של הטוב משבע, כמו שהם אוהבים לעשות, הקלאסיקו.
וירטוס נגד מילאנו.
מילאנו.
נזכיר גם שגאלה קפתה 2-2 נגד אנדולו בטורקיה, סדרה נהדרת.
נכון, משחק חמישי יכול להיות שהם הלכו הביתה, אלופי אירופה.
כן, בדיוק, והם חכה לגמר הזה של פנרבחצ'ה נגד אנדולו.
יש לך משהו לתת לנו לסיום?
כן, אני אתן לכם ככה בקצרה, כל מיני דברים נחמדים שקרו השבוע, כל מיני זוכות טריות.
תן לנו כמה ירקות.
אז סיביה ספור השיגה את התואר הראשון בתולדותיה, בשחייה בגביע, ניצחון 3-2 בגמר.
בטורקיה.
בטורקיה, מוסה קנוטה. הסנגלי שהיה במכבי תל אביב.
מוסקה? זה נשמע כמו מוסקה, נכון? מוסקונטה.
זה יום שישי היום, אתה רוצה מוסקה.
אני רעב.
חכה לשניצל.
אז הוא הפקיע את הגול ניצחון. נכנס בתור מחליף, הפקיע את הגול. בוא נלך עוד יותר נמוך. בדנמרק, מיידטלנד, זוכה בגביע, אחרי ניצחון בפנדלים, 4-3. מזל טוב.
יפה.
עוד גביעים קצת. ככה נראית אפילו עוד טיפה. בקוסובו, לפי זוכה בגביע השני ברציפות שלה. אנחנו רוצים לתת פה...
אחרי זה הם חגגו בריקודי הלפי-לפי.
קרבח ניצחה בגמר את שירה, וזכתה בגביע האזרי. אתה מחפש דברים מעניינים.
איזה עומקים אנחנו מגיעים.
בקורטיה, איידוק ספליט זוכה בגבי אחרי ניצחון 3-1 על רייקה, משחק מטורף מה שהלך שם, חזיזים, רימונים, עזבו, אני לא אספר לכם, לא ישנתי כל הלילה אחרי זה. מה עוד היה לנו מעניין? בשוודיה, מלמו זוכה בגבי אחרי ניצחון בפנדלים 4-3 על אמרבי.
יפה.
וגם שם היה בלגן, רעולי פנים, קפצו למגרש, משטרות, רימוני עשן, בלגן מטורף. אתם רואים, יש בלגן גם במקומות כאלה. בסרביה, אני יודע שחיכית לזה, הכוכב האדום בלגרד משלימה דאבל אחרי ניצחון 2-1 על פרטיזן של נטחו.
הפסידה גם את האליפות.
סיים 98 נקודות, וכבר גביע, ושום דבר מזה בסוף לא יצא. וזהו,
וגם לנבחרת הוא לא יצא.
וזה כמה זוכות מאושרות, ככה רציתי שתשמעו קצת.
יפה.
קצת, זה... קוסובו, סרביה, שוודיה, דנמרק, טורקיה.
יש עברות לפפונים, ויש שאר ירקות.
זה כמו ליגיונרים.
כן.
זה כמו ליגיונרים, אז איך נקרא שנה הבאה לפינה של הליגיונרים?
אני ראיתי את הפרצוף שעשית לי, שהזכרתי את לפי מקוסובו. זה לא נשמע לך כל כך מי יודע כמה. אבל צריך להזכיר את כולם, אנחנו פה מזכירים את כולם. טוב חברים, הפינה שאתם הכי אוהבים.
היא מורים.
יאללה, אנחנו מתחילים.
הרביץ.
אז יש לנו הרבה מוקדמות. ליגת האומות, נכון?
ליגת האומות, כן.
ליגת האומות. אז יש לנו משחק ביום שישי, ברבע לעשר, בלגיה נגד הולנד, לוי.
האורנג' 2.
האורנג' 2. אווירן.
איקס.
אני אלך אחת, בלגיה. מגוון. פינלנד נגד בוסניה, זה קורה בשבת, בשעה 7, לוי.
עם מדוניאנין או בלי מדוניאנין?
אתה נראה שהוא לא
יהיה. אני הולך עם הבוסנים.
אתה הולך עם הבוסנים. אבירן.
פינלנד, אחת.
איקס, מגוון. איטליה נגד גרמניה, עוד משחק גדול, זה קורה בשבת, ברבע לעשר, לוי.
איטליה גרועה, גרמניה, לא יודע איפה היא נמצאת כרגע, איקס.
איקס. אבירן.
איטליה הפסידה לארגנטינה בפיינליסימה, בקלות. אבל היא תנצח את גרמניה, אחת.
אני אומר גרמניה מנצחת, מגו.
יותר מדי מגוון פה.
טוב, יש לנו משחק סקנדינבי, כמו שאומרים. שוודיה נגד נורווגיה, זה קורה ביום ראשון, ברבע לעשר, לוי.
זלטן בלי הרצועות בברך לא יהיה שם, אבל השוודים אחד.
השוודים אחד.
הנה, הפעם לא יהיה גיוון, בגמר ביום ראשון, גם קספרוד הנורווגי מפסיד בגמר לנדל, וגם נורווגיה מפסידה, שוודיה.
שוודיה. אני אומר איקס. מגו? לא, פחות.
זה לא.
צ'כיה נגד ספרד, לוי. תיקח פה אימור.
ויבה אספניה.
לא חשבתי אחרי. אבירן.
ויבה פטריק שיק, אחת צ'כיה.
אני אהיה פה עם לוי. שתיים, ספרד.
יפה.
לא רוצה שיברח לי פשוט, אמן? אחרת הייתי הרפתקן, הייתי אומר.
שומר עליו קרוב.
אין לי ברירה.
אני גם ככה מפסיד, אין לי מה להפסיד. טוב, יאללה, שלחו לנו את האימורים שלכם, אם אתם רוצים לזכות בשובר מתנת.
סיינסטק, חברת מודעות סייבר.
נהדר אתה, ומי שיהיה הכי מהיר ונחש הכי הרבה, יזכה בארוחה מתנת.
בורגרים, בסר, בני ברק, מסעדת הבית שלנו, וגם השבוע התפנקו בשלישייה, עם תוספת, עם שתייה, לקחו את הגחלים, היה להם ככה מאושן וטוב בפה.
יפה, חריף קצת זה טוב.
גם חריף, גם מאושן.
כן, למה לא? אז יאללה, תמשיכו לשלוח לנו, תרוויחו. תשמעו אותנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ביוטיוב.
יונה דואר, פעם מישהו היה אומר.
יונה, פעם אלכס היה אומר, ברשתות החברתיות, כמובן, פרסמים את הפוסט שעולה הפרק, יש את הכישורים, יש את הכל, שמו פורשים בסים.
תפרגנו לנו, תשתפו, כמו שאנחנו אומרים מדי שבוע, מי אנחנו, אם לא אתם. לוי, תודה רבה.
היה כיף גדול.
היה כיף גדול, אווירה נוחנה.
היה כיף, היה עמוס, ויאללה לפרק הבא, מחכים. תודה רבה, מודה.
תודה, תודה. ומה אנחנו?
פורשים בשיא.